יהי רצון מפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יראה דבר תקלה, ידי בבקשה לדבר הנחה, וישמחו בי חבריי. ולא אמר לא על תמל טהור ולא על טהור תמל, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי לדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיניי ואביט הנפלאות מתורתך. יערוף כמטר לקחי תזל קטן אמרתי כסירים על הדשא וחרבבים על עשב צור תעודה חתום תורה בלימודי ברוך אתה אדוני למדי לחוקיך וחוקיך השתעשה לו שעת דבריך. מצטער על האיחור, היה פה איזו תאונה קטנה בצומת, ברוך השם לכוחותינו שלום. אני רוצה ישר ולעניין, בעיניי העבודה המרכזית של ראש השנה, יש הרבה עניינים בראש השנה, אבל הדרך המרכזית בתוך העסק הזה, במילה אחת, כמו הכותרת, אתם רואים, זה לצאת מעצמנו, אדם לא להיות שבוי בתוך עצמו. האמת, לי לא נשאר אף... כל אחד רוצים להיפקד בראש השנה בדבר ישועה ורחמים ושנה טובה בכל מיני עניינים, ואיך עושים את זה, איך עושים ראש השנה חזק וטוב ומשמעותי ואמיתי. אז קודם כל הקדמה קצרה. כן, משתפרו. אם אני מנס לכם, תעצרי אותי.
לא, אני רוצה להגיד לרב הבא, כאילו להגיע
במה שאתה אומר. שהאמת שראש שנה אנחנו לא צריכים למדוד דווקא, זה לא קשור אם בכיתי או לא בכיתי, אם התרגשתי או לא התרגשתי. לפעמים הקדוש ברוך הוא פותח שערים, לפעמים סוגר את השערים. וצריך להמליך אותו בכל סיטואציה. הרבה פעמים בראש שלנו שמתכננים מה יהיה ראש השנה חזק ומה... ובדרך כלל, דווקא בקטע הכי חזק, כשאתה הכי אוהב בתפילה, בדיוק אתה חייב לשירותים, והניסיון שלך זה בערך אשר יצר אולי בנחת. יש כל מיני ברכות השחר ופסוקות הזמרה שהן כאילו תפילות פושטיות, שכל יום אומרים אותן, זה לא חשוב פחות מאשר נתנה תוקף, או קט ונקט במזבח, או כלומר, אנחנו צריכים לבוא מתוך המלאכה, כל רגע להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. מספרים שהיה פעם איזה אדם שהיה לו בעיות של כעס, של התפרצויות, הוא הלך לאיזה צדיק שיעזור לו בעניין. התייעץ איתו, אמר לו, רבי, אני לא מצליח להחזיק מעמד, שאני כועס, אני שרפים לי הפיוזים, מה עושים עם זה? אמר לו, רבי, תשמע, זה בעיה רצינית, תחכה פה בחוץ כמה דקות, אני אחשוב מה הדרכת בשבילך. הוא יושב ליד הדלת מבחוץ, והרבי אומר למשמש שלו, אומר לו, תשמע, יש שם איזה בן אדם בחוץ, נסה לעצבן אותו שנייה. והוא שומע ששלוחים מישהו לעצבן אותו, אז כמובן העוזר יוצא ומתחיל לעצבן אותו, והוא לא מתעצבן, הוא יודע שזה ניסיון. הוא מנתקץ לו, מציק לו, למה באת לרבי, מה הבעיות שלך, והוא לא, נשאר רגוע. אחרי שתי דקות הוא קורא לו, אומר לו, נוקין, אמרת שאתה מתפרץ, העצבני, ראיתי שאתה לא... הוא ניסה לעצבן אותך, לא התעצבנת. אמר לו, רבי, מה ידעתי? שמעתי אותך, אומר לו, לא לעצבן אותי. ידעתי שזה ניסיון, אז לא התעצבנתי. אמר לו, רבי, אם היית יודע כל החיים שזה ניסיונות, לא היית מתעצבן מעולם. כלומר, אם מראש הייתי יודע, אתה נוסע שעל שבות רחב, כך, תדע שיש לך רבע שעה לעמוד פה באיזה תאונה. מראש אתה יודע, אז אתה לא בלחץ, אתה יודע שזה... הדרך עכשיו תיקח יותר זמן. הבא שאנחנו לא יודעים, וכתוב שהתקיעות בראש השנה, הגמרא אומרת, תוקעים מיומד ומיושב, למה לבלבל את השטן? מה, שטן לא היה שנה שעברה, הוא לא יודע שיש גם בתקיעות כאלה וגם תקיעות כאלה. מפה רואים שהוא לא היה שנה שעברה, כנראה כל שנה יש שטן חדש. כל שנה הקדוש ברוך הוא יזמין לאדם ניסיונות חדשים. והחוכמה זה לעבור אותם לשלום. לפני... סיפור נחמד עליי, תזכרו אותו אחרי ה-120, אולי לספר אותו, מי שתהיה בהלוויה. למה? אנחנו לא קבועים פה בעיקרון. לפני כמה שנים, דיברתי מאוד חזק לפני ראש השנה על הנקודה הזאת, שאתה לא יודע, אתה צריך לבוא, יכול שבדיוק תהיה חולה בראש השנה, בדיוק. חזן יעשה את המנגינות שאתה לא אוהב, מישהו יתפוס לך את המקום בבית כנסת, יש איזה זקן לידך שכל ה-18 אתה שומע כזה, אתה סמך ואת הזין כזה, שאתה צורם לך את האוזן, וכל מיני הצקות, ואתה צריך להסתכל, עיקר המדד איך אתה דן אנשים בעין טובה, ככה ידונו אותך לעין טובה, הקדוש ברוך הוא, אני לא רציתי להביא את השיעור הזה כי הוא מדי מפחיד, אבל על שם טוב כתוב שכל סיטואציה שאתה רואה בחיים, ושופט אדם באיזה צורה, באותו רגע אתה גוזר את הדין על עצמך. אחי בולט זה דוד המלך, כבשת הרש, הנביא שואל אותו מה הדין של השיר הזה, אמר לו דוד המלך בן מוות הוא האיש ההוא. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הוא האיש ההוא. עכשיו גזרת דין על עצמך, לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אתה נותן גם את הדין וגם את החשבון. כל אחד שופט את עצמו, איך אתה שופט אחרים, ככה שופטים אותך. זה מאוד מפריד לי אם לוקחים את זה לראות יותר מדי ברצינות, שכל סיטואציה שהסתכלת על מישהו בעין רעה, עכשיו אתה גוזר דין על עצמך. הקדוש ברוך הוא מזמין לאדם דברים לראות, רק דברים שקשורים אליו. מה שלא קשור אליך לא תראה לעולם. אולי לא בדיוק אותו דבר, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. יש דברים שהם דומים. יעשו לך ניסיונות בכל מיני עניינים שהם אולי קשורים וקרובים, והקדוש ברוך הוא רוצה לראות איך אתה שופט אחרים. והעיקר, העיקר זה להתנהג לשנה טובה ומתוקה, זה במתיקות אחד עם השני. אם מישהו אומר בישיבה למישהו, תביא את התפוח ודבש פה לאחורה, לא בטוח שזה עושה שנה מתוקה. כלומר, העיקר זה להתנהג במתיקות. ולפעמים כשמדברים על משהו טוב ושיעורים, זה מפריד מי שחושב להיות רבני, שחשוב על זה עוד פעם. אתה מדבר על דברים חזק מאוד בשיעורים, לפעמים הקדוש ברוך הוא אומר, אתה מדבר על זה מאוד יפה, בוא נראה אותך קצת, ושולח לך, מפנק אותך בניסיונות, כמו שפעם בעיתון בשבע, הרב אליעזר מלמד פרסם שם על זה שאנשים מאחרים לתפילה בשבת בבוקר, וכתב קצת דברי מוסר, באותה שבת, כבוד הרב וראש הישיבה, תעורר בתשע, הגיע מאוחר, ואלו פדיחות, שבת אחר כך הוא פרסם בשבע, אומר, למדתי, לפני שאני נותן מוסר לאחרים, צריך לראות שאני נקי לגמרי. כשאני הייתי ילד, אז היו עושים זריקה בבית ספר, היום בדרך כלל תמה, המחת חד פעמית. מכניסים וזורקים אחר כך, שלא יעברו מחלות מאדם לאדם. כשאני הייתי צעיר, המחת הייתה רב פעמית, היו מנקים, מחטים את זה עם אלכוהול, בין בן אדם לבן אדם, אבל צריך להקפיד לנקות מאוד טוב, שלא לא יעברו זיהומים ומחלות. והאדמו"ר הריי"צ, הרבי הקודם של חב"ד, פעם אחת ראה איך מנקים טוב את המחת לפני שמעבירים מאחד לאחד. הוא אמר, למדתי, לפני שאתה דוקר בן אדם, תראה שאתה נקי לגמרי. לפני שאתה נותן מוסר למישהו, תראה שאתה חרב שלך מצוחצחת, שלא רק תעביר לו מחלות עם המוסר שלך. והשנה אחת דיברתי מאוד חזק על זה שאנחנו לא יודעים מה העבודה שלנו בראש השנה, וזה יכול להיות לא יהיה לנו דברים הירואיים כמו בסיפורים. הרי רב לוי יצחק מברדיצ'ה בסיפור מפורסם, שפעם בדרך כלל כל נדרי הוא לא הגיע, חיכו לו, כי הוא שמע איזה תינוק בוכה שהתעורר, והלך לטפל בו, וכולם שומעים את הסיפור מאוד נחמד ויפה כזה, ואתה אומר, גם אני, אם הייתי יודע שיספרו את זה עליי, גם הייתי יודע, אתה עושה ככה. אבל לי גם היה פעם סיפור כזה, בערב כל נדרי, אני בא לערב יום כיפור לבית כנסת, איך שאני בא לצאת, איזו אישה אחת גם רצה לצאת ולהגיע לכל נדרי, תגן את הילדים, הלבישה אותם, והיה ממש מאוחר, ואז פתאום אומר הקטן שהיה צריך בא לעשות, שחליפו לו טיטול, החליפו לו טיטול, ובינתיים הבת הגדולה הפכה את הקורנפלקס על הרצפה, הכל, היא ראתה כבר, היא לא מגיעה, ואני נשארתי לעזור לה, זה היה אשתי אבל. זה נשמע פחות חזק ופחות הירואי מאשר המעשיות המבילות על הצדיקים שמסרו את היום כיפור שלהם בשביל מישהו אחר, שהלך להיות לבד באיזה מקום עם מישהו בראש השנה ביום כיפור. הרבנית חנה טאו, שמעתי בהלוויה שלה את אביטל שרנסקי, אשתו של נתן שרנסקי, שהיא אישה חשובה. היא סיפרה על הראש השנה, על היום כיפור הראשון שלה כשעלתה לארץ. לא היה עדיין בארץ מחזורים רוסי עברי. בעזרת נשים, הרבנית חנה טאו, מהבוקר של יום כיפור ועד הערב, מילה במילה, ברוך, ברוך, אתה השם, השם, מההתחלה ועד הסוף. לא יודע איך אתה מספיק, מה אתה אומר, אתה מדלג, איך אתה... וזה מסירות נפש אמיתית, אבל זה יכול להיות דברים מאוד קטנים, להמריך את הקדוש ברוך הוא עם איזה אח קטן מעצבן, ועם כל מיני דברים, סיטואציות מאוד 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 פשוטות. והחוכמה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. אז שנה אחת דיברתי על זה חזק, אותה שנה הקדוש ברוך הוא הזמין לי ביד רחבה ניסיונות. יש מנהג, הוא לא מומלץ כל כך, לקום לפני עלות השחר בראש השנה. הוא מנהג טוב, כתוב בכל הספרים שהדין בשמיים זה בעלות השחר, אבל יש גם כתוב לא לישון בראש השנה, כי מי שישן ישן מזלו. ולהחמיר, יש חומרות שלא טוב להחמיר בהן בדאבל, זה צריך להחליט, אתה לא יכול גם לקום בערב הבוקר וגם לא לישון כל היום, וגם להיות נחמד למשפחה, וגם בערב להיות נורמלי, וגם... אבל חלק מה... יש מחלה כזאת של חומרות יתר שהן... שנה אחת החלטתי להיות אריה, אמרתי, אין, השנה אני מביא אותה בשנה כמו שצריך. מנהג כלל ספרדים להגיד כל יום את כל התהילים בראש השנה, 150 פרקים כפול 2, 300 פרקים, גימטריה כפר. אמרתי, השנה אני אריה. לילה ראשון אני קם, ב-4 כזה, ומשהו זה יוצא עלות השחת אשכנזים, וכל יום אני ער מגיע ללילה השני. מגיע כבר, מתחיל את הסעודה של הלילה השני, העיניים בחצי התורן כבר, ויש לנו אורחים באותו לילה. זוג שמאז לא הזמנתי אותם, וגם כנראה שאני לא אזמין אותם לעולם. חשבתי שעד אותו יום שהם אנשים נורמליים, מאז נפרדו דרכנו. ליל ראש השנה, כאילו הם לא דיברו עם אף אדם מליל ראש השנה, שנה שעברה. סיפורי טרמפים, סיפורי דייטים, סיפורי שיעורי נהיגה, סיפורי צבא, לא נגמר, לא נגמר, מדברים. ואני כזה מריץ הסימנים, וזה, ונעשה ברכת המזון, נעשה לעשות מילים של רבנים של סוף כזה, שנזכה באמת, שנה טובה, שיבינו שהעסק תם הטקס, אפשר להתפזר. וזה שום דבר לא עוזר, ונהיה כבר איזה 11, אני צריך עוד שנייה לקום עוד פעם ב-4, תשחררו אותי, אני מנסה מדי פעם לרמוז, שום דבר לא עובד, אני מתחיל להפעיל את הפטישים הכבדים. אני אומר להם, הרב יהושע שפירא, כשהוא עייף, יש לו אורחים, אז הוא אומר להם, אני מבין למה אתם לא הולכים לישון. סליחה, אני מבין למה אני לא הולך לישון, כי יש לי אורחים, אבל למה אתם לא הולכים לישון? אני מתקיים ברב יהושע, מתחילים סיפורים על רב יהושע. אשתי הלכה פה פרשה, בסי הלכה לישון, אני משיך להחזיק את האירוע, אני קם, הולך לשטוף כלים. זה גם ליד הדלת אצלנו, שיבינו את הכיוון החוצה. והם עומדים לידי, מתאפרים, סיפורים. היה כבר זה, אני חושב, 12, משהו כזה. אני מרגיש שאני עוד שנייה, אני נרדם להם בעמידה, מוצא אחרון, אני מתחיל לפתוח כפתורים בחוצה. מה אני אעשה? פתאום אני נזכר, אני אומר, דובי, דיברת על זה לפני ראש השנה, שאדם לא יודע מה העבודה שלו תהיה בראש השנה. אמרתי, זה המצווה שלי. אני, זה המצווה שלי ליום הדין. אני איתם עד הבוקר, אני יושב איתם. איך שאני חושב על זה, הם אומרים, תודה רבה, שנה טובה, נהננו, והולכים. אמרתי, דמבל, היית חושב על זה לפני כמה שעות. היית ישן קצת, וכמובן איחרתי לתפילה בבוקר, והמשך, כמובן, כצפוי. אז קודם כל אני בכלל חולק על כל המשפט שאמרתי, לפתיחה לשיעור, איך מקבלים ראש השנה טוב, איך עושים שיהיה ראש השנה, איך נפקדים בדברים טובים השנה. לא באנו בשביל לעשות אותו טוב, באנו בשביל להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. ועוד בחור באלון מורה, אני מקווה שאף אחד פה לא יקרה למשהו בתחום הזה, אבל אז בחור גם שאחרי השיעור, הבנתי זה לפני כמה זמן באלון מורה, לפני כמה שנים, ואיזה בחור אחד החליט, הורים שלו לא דתיים כל כך, ותמיד הוא עלה בישיבה בראש השנה, הוא החליט, יאללה, אני הולך עם השיעור הזה, לא אכפת, אני נוסע הביתה, משפחה מסורתית כזאת, זה הראש שנה שלי, שמח את אמא, יהיה בסדר, אני בא מראש, לא לצפות לשום דבר, לא... הגיע כולו חדור וחמוש להמליך את הקדוש ברוך הוא במקומות הכי מסובכים, גר בקריות באיזה חור. איך שנכנס החג, קופץ החשמל בבית כמובן, אבא שלו מדליק, מרים את החשמל. הוא עושה כזה, אבא שנייה, נקרא לאיזה גוי, איזה גוי, איזה עומרים. הוא כבר מבין שלו סיבוך, איך עושים האוכל, מה מותר להניח, עשו מה, התחיל כל לחפש רבנים, התייעץ איתם, כל מיני שאלות, בעיות הלכתיות. החזן בבית כנסת, כעבור כמה שעות נפטר. נפטר, פייס של זקנים, חיפשו מי יהיה לידו, ליד הגופה, יגיד תהילים בלילה. אז כמה שאחד צעיר שם, וסינג'רו אותו ל... בא להגיד, תשתיך, תכנן ללכת לאיזה בית כנסת על חוף הים, הולך לשם, נסגר כבר הבית כנסת. עוד שנייה שקיעה, הולך לים, היה מעורב שם, פתוח, להגיד, תשתיך שם. כל החג היה לו ניסיונות מההתחלה ועד הקצה. עמד בהם דווקא, עמד בהם והמליך את הקדוש ברוך הוא לחיים ולשלום, אבל לא חייבים סיפורים מרואים. זה יכול להיות גם ממש בתוך ה... בתוך החיים שלנו, כמו שאנחנו אוהבים להגיד, יש את הבעל שם טוב ויש את הבעל שם טוב. יש את אלה שחושבים שאפשר לעבוד את השם רק שמה. רק ביערות של צפת, במקומות מאוד מיוחדים, האדמור מפה לא טוב, תמיד פה לא טוב, פה אי אפשר ל... לא, 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 אנחנו תמיד... עבודת השם, הרב יהושע אומר, שלוש הגדרות, מה זה עבודת השם? קשה, נעים ופה. או, יפה שפה טוב אתם לרשום. זאת ההגדרה המדויקת של עבודת השם, דבר שהוא קשה, אבל נעים לטייל זה קשה אולי, וזה כיף. קשה נעים ופה, איפה שאני נמצא, בדגש על הפה. כל אחד במציאות שלו, איפה ששמו אותך, שם תהיה יוסף הצדיק, כתוב ששמו אותו בבית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים שם, ויהי שם בבית הסוהר. שאלה בלוי צמודית שברור, שמו אותו בבית סוהר, ברור שיהיה בבית סוהר, איפה הוא יהיה? הוא אומר, לא, שמו אותו בבית סוהר, אז הוא היה בבית סוהר. וזה היה המלאכה שלו, ושם הוא שתדל להיות הכי טוב, ולהיות שר מהר מאוד הממונה על בית הסוהר. אז מראש כל הציפיות הן לא... צריך לבוא, אנחנו לא נדע מה לעבוד את השם עוד בוינו שמה. כמו שאומרים בחסידות, המקום אשר אתה דורך, עומד עליו אדמת קודש הוא. איפה שאתה עומד, אתה צריך להמליך בסיטואציה הזאת, הפסקה הכי מפורסמת של הרב קוק, אני חושב, בכל דרכיך דעי, הוא בטח חלק מכירות את הפסקה הזאת. מה שאתה עומד עליו עכשיו, כל העולם הרוחני מתקבץ מתחת המקום הזה. כלומר, מי שהחליטה להיות בשיעור הזה, עשתה טעות והחליטה שזה העבודה שלה עכשיו להיות בשיעור הזה, היא צריכה רק להיות בשיעור הזה. ולא עכשיו להיות באלפים מקומות אחרים. כלומר, לכרות ברית עם המקום שאתה נמצא בו, זה נושא שלם, ואנחנו ממשיכים הלאה. אז בראש השנה, יש כאלה שעבד להם בראש השנה. הגמרא אומרת, מעכשיו אנחנו מתחילים להיות קצת בדף כזה, אבל לא חייבים להסתכל לפני. בראש השנה נפקדה שרה רחל חנה, בראש השנה יוצא יוסף מבית האסורים. כלומר, יש כאלה שעבד להם ראש השנה, וקיבלו כל מיני דברים טובים, וצליחו לגדול בראש השנה. המהלך שאנחנו הולכים ללמוד פה בעיניי מהלך חשוב מאוד, עיקר המהלך של אשתי, שאני קצת שיפצרתי אותו קצת ונגעתי בו כטיפונת, ולפני כמה שנים היא הורידה אותו לעולם. דבר אמרנו שכתוב את היסוד הזה בהרבה ספרים, אבל היא אני חושב ומציע אותו על כמה הוא חזק. היה ברור לי שככה פוקדים הקרות בראש השנה. כלומר, למה אלה נפקדו? עולם יוצא לצאת מבית האסורים וכל אחד רוצה לצאת מבית האסורים של עצמו. כמו שהגמרא אומרת, מוציא אסירים בכושרות, הגמרא דורשת מוציא אסירים על החתונה, שאדם אסיר בתוך עצמו, לצאת לעולמות חדשים, הרב יהושע שפיר, הפעם בא אליו, וזה מישהו, היום הרב יהושע חוזר הרבה, כנראה יש לו משהו היום, אז הרב יהושע אמר, פעם בא אליו מישהו שרוצה להתגרש כי אשתו מוציאה אותו מדעתו, אמר, זה הסיבה להתחתן איתה, מישהי שתוציא אותך מדעתך. אתה שבוי בתוך עצמך, בתוך דעתך, צא, אתה לא לבד בעולם, תפתח לעולמות חדשים, ועד רבה, עיקר, זה תורות קצת מסוכנות, רק מי שמרקת הרב יהושע יכולה להקשיב להם, תורת המריבות של הרב יהושע, איש ואישה שכינה ביניהם, ככל שיותר רבים, יותר רחוקים אחד מהשני, שיותר שכינה ביניהם. ככל שיותר יוצאים מעצמך, אבל צריך לדעת לריב כמו מקצוענים. אח ואחות אסור להם להתחתן כי הם אותו דבר. כי הם לא צריכים לצאת מעצמם. עד רבה, בגלל, באנו לעולם בשביל המלחמות, בשביל להיאבק, בשביל לצאת מעצמנו. העולם זה לא טעות, פדיחה שהעולם איכשהו לא מסדר לנו כמו שהיינו רוצים. אז היה ברור לי שזה ככה פוקדים הקרות בראש השנה. הלכתי לשני חברים טובים שנשואים כבר כמה שנים בלי ילדים, אמרתי להם, תשמעו, בגדול המהלך זה לא, אומרת, נראה לא להתפלל על עצמך בכלל בראש השנה. ואמרתי להם, אתם דואגים רק לעם ישראל, להמלכת השם בעולם. אני אתפלל עליכם, תגידו מילה על עצמכם בראש השנה. בדיוק היום, שבוע שבוע הכנתי תפילת מוסף, ראיתי את השמות שלהם ככה עם עיפרון מחוקים, יד כמה יבראון, ומתנה תוקף, ברוך השם. אחרי 10 חודשים, זוג אחד היה להם תאומים, זוג אחד בודדת, לא נורא. ושנה אחר כך הסתובבתי כמו משוגע, התקשרתי לכל מיני, הזמנתי אנשים אליי הביתה, נסעתי לאנשים הביתה, אמרתי להם, זה הפתרון, זה ה... וזה לא עבד כמובן לאף אחד, גם כן שוויצר, ברגע שאתה מתחיל להגיד, וואלה, איזה מגניב שזה עובד, או שעוד פעם זה נהיה אגואיזם, כי האדם אומר, טוב, אני לא אתפלל לעצמי, ואז אני אקבל, אז חזרת להיות אגואיסט אותו דבר. על זה אנחנו רוצים לדבר, עדיין אני לא חוזר בי, זה ברור לי המהלך, לקבל דברים טובים השנה, אבל זה מאוד מסובך, זה לא קומבינה, זה לא טכניקה, אין פה מויפת, אין פה איזה, זה רק עבודה אמיתית, זה יכול לעבוד. אז בואו נתחיל לפי הסדר, שרה רחל חנה, יצא לספר מבית האסורים, ונראה בהמשך שלפי הזוהר גם האישה השונמית, מלישה, גם נפקדה בראש השנה. כל מי שנפקד בראש השנה, מה גרם לזה לקרות? בואו נתחיל גמרא בבא קמא, אתם מכירות, אתם חושבות שאתם מכירות את הגמרא הזאת, או מה נראה שאנחנו לא מכירים אותה בכלל. אמר לו רבא לרבא בר מרי, מנה המילתא, מאיפה היסוד הזה שאמרו רבנן, שאמרו חכמים, כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. אנחנו מכירים את המשפט בדרך כלל יותר קצר, המבקש רחמים על חברו, כל המתפלל על חברו, הוא נענה תחילה. בלשון הגמרא, מתפלל על חברו והוא צריך גם כן לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. שאלה שנייה, אתם שומעים את הריח של האגואיסטיות שנובע מהמשפט הזה? מהר מאוד? יפה. אתה מתפלל לחברו לענה תחילה, אז מהר מאוד אדם יתפלל לחברו בשביל לענות תחילה. טוב להכיר שיש פירוש אחד, זה לא פשט בגמרא, אבל לפירוש יפה שאומר, מתפלל לחברו, הוא נענה תחילה, מי זה הוא? חברו. כלומר, אתה, זו תפילה שלא אגואיסטי, אתה מתפלל למישהו אחר, אז התפילה הזאת מתקבלת. אבל נראה בגמרא זה לא הפשט. עוד מעט, הגמרא שואלת מאיפה לומדים את זה? אז הוא אמר לו, אנחנו נוהגים ללמוד את היסוד הזה, מזה שכתוב, והשם שב את שבות, איוב בהתפללו בעד רעהו, הוא התפלל על אחרים, אז השם גם שב את שבות. אמר לו, אתם אומרים את זה משם, אנחנו לומדים את זה מפסוק אחר. זה פסוק שנקרא אותו בראש השנה. והתפלל אברהם אל האלוקים, ויפה אלוקים את אבימלך ואת אשתו ואת אמותיו, וכתיב, זה הקריאה של ראש השנה, והשם פקד את שרה. כאשר אמר, מה זה כאשר אמר? כאשר אמר אברהם אל אבימלך. בואו נזכיר לנו את הסיפור מספר בראשית. אבימלך לוקח את שרה, ואז הקדוש ברוך הוא שולח מחלה לכל בית אבימלך, כולם נהיים עקרים, גם הגברים וגם הנשים, עד שאברהם ושרה לא מתפללים עליהם. אחרי שאברהם ושרה מתפללים עליהם, מיד אחר כך כתוב, השם פקד את שרה כאשר אמר, רואים, הוא מתפלל על חברו, והוא גם צריך לאותו הדבר, הוא נענה תחילה. אז כאן יפה. זה גם פירוש יפה. אבל נראה שרב שמחה בוני עם שיסחה אמר, לא הבנו כלום בגמרא הזאת. אני מסביר. אני מחפש חברותא בישיבה, ואין לי הרבה זמן חברותא, אחד החבר'ה חולה פתאום בבית. איזה שבוע הוא לא נמצא, בינתיים אני לומד עם החברותא שלו, הולך לנו דבש ביחד. וואלה, אינשאללה שהוא יגלו לו סרטן לחברותא שלו. ככה יהיה לי חברותא ככה. חלומו של כל סמך, של כל סגן בצבא, שהמפקד ימות בקרב. הסגן יהיה, פתאום יש לו הזדמנות ככה, לקבל צלש על... כלומר, אני הסמנכ"ל של החברה, והמנכ"ל עכשיו מסתבך בפלילים. הכי טוב, לא? צריך איזה קידום בעולם, לא? המתפלל לחברו הוא צריך לאותו הדבר, אומר רב שמחה בוני, מה הכוונה? המתפלל לחברו והוא צריך לאותו הדבר לצרה של חבר שלו. לא שהוא צריך פרנסה, אבל אני צריך פרנסה, אז אני מתפלל עליו ואז גם לי יהיה פרנסה. הפוך, המתפלל לחברו הוא צריך את הצרה של חברו. יש לו אינטרס שזה לא יעבור, שהאדם הזה לא יתרפא ולא ייבשה, ובכל זאת הוא מתפלל על מישהו, למרות שהוא יאכל אותה מהסיפור הזה, אז הוא נענה תחילה.
אבל אתה מתפלל שצרה של חבר שלו,
לא חייבים, אפשר גם לענות, יש עוד איזה, השם עונה להרבה תפילות, אבל תפילה כזאת שהיא כל כך, שאתה מתפלל על משהו למרות שהוא יפסיד מזה. כלומר שהוא מוכן לוותר הרבה בשביל החבר שלו, שיהיה טוב לשני, זה תפילה שנענה תחילה. ובואו נסביר את זה, מה הסיפור? אמרנו אברהם ושרה, 100 שנים אין להם ילדים. אבימלך לוקח את שרה, אחר כך שרה בהיריון. מה כל היצני הדור אמרו? אומר, רש"י כולם אמרו, פשוט לא, שזה ילד של אבימלך. יש מדרשים שזה היה בדיוק היה מה שאברהם אמר בעקדה, אחד מניסיונות העקדה, שגם הייתה בראש השנה או ביום כיפור, מחלוקת במדרשים, הוא אמר, אני ארוג את הבן שלי, מה כולם יגידו? ברור שכנראה זה ילד מאבימלך, עובדה שהורג אותו. אברהם ושרה יש להם את האינטרס האישי הכי גדול בעולם, שבית אבימלך יישארו עקרים, הגברים והנשים, עד שיוולד יצחק, ואז אחר כך יתפללו עליהם, ישחררו אותם, שיהיה ברור שהילד הזה הוא לא מאבימלך. אבל אברהם ושרה לא דואגים לעצמם, דואגים לטוב האלוקי בעולם. וכשיש צער בעולם, אז מלכות השם בעולם לא מתגלה. אז הטוב האלוקי לא מתגלה בעולם. והם לא אכפת להם על עצמם, לראות שהם הולכים להפסיד מזה. ממילא הם נענו תחילה, והשם פקד את שרה. זה מופיע פה בכל מבשר, פסיך אבוני עם שיסחה, תראו את זה אחר כך לפי מי שרוצה. מותר, הדרגה הראשונה היא גם טובה. מותר אדם גם להתפלל על עצמו בחיים. באגואיסטיות, מותר, זה טוב. אדרבה, התורה אומרת, כתוב לנו, להתפלל לעצמנו. ודאי שיש תפילה, זו תפילה ברמה יותר נמוכה. התפילה יותר עליונה שאדם מתפלל על חברו, לי יש צרה ולא יש צרה, אני לא עסוק בעצמי, אני עסוק בחבר שלי. זה גם טוב. הדרגה הכי עליונה, אלה שזה עבד להם הראש השנה, זה, אנחנו רואים שזה כאלה שהיו בדרגה השלישית, שכאלה מתפללים מחברו, למרות שזה יפגע בהם. אין מצווה להיות דווקא ברמה ההיא, לנסות לחפש את התפילה בחיים. אבל ככל, זה רק קריאת כיוון, או את נראה לצאת מהאגואיסטיות של עצמנו, בראש השנה. ובהמשך זה יותר יתבהר. אז אמרנו שרה ראשונה. אנחנו הולכים בעיקר לכלל ישראל, בעיקר לשם השיעור הולך. אבל אני מבחינתך כלל ישראל. את מבחינתי כלל ישראל. כלומר, ודאי שיותר, תפילות יותר חשובות על הכלל אולי, אבל הקדוש ברוך הוא, אתה יודע, הוא מדריך אותה להתפלל על אחרים, על העולם. מתוך שזה, את אומרת כלל ישראל, אני חושב שאפילו השיעור לא הולך לכלל ישראל, לכלל העולם, ראש השנה, על המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לשלום. אפילו עם ישראל אולי הוא לא הנושא בראש השנה, אלא מלאכת השם בעולם. למרות שהרבה פעמים הסכנה, הרבה פעמים אני זוכר את עצמי כזה, במיוחד שלמדתי בהר המור כזה, מדברים, מתפלל על הכלל, ואז אתה בתפילה בא לך להתפלל על עצמך, אבל אתה כזה, אתה חייב להגיד מילים כאלה של שתחיית הקודש באומה תתקיים, וכאילו אתה כזה מרגיש שזה לא, זה לא תמיד אמיתי, לא תמיד לדרגה של האדם נמצא, ולפעמים, פעם איזה אדמור באמצע תפילת מוסף, הוא אמר, וידע כל פעול, כי אתה פעל טוב, אז הוא הסתובב, הוא אמר, אני מדבר אליכם מאחורה, לא אל ההסכמוסים והקושים. מדבר, וידע כל פעול זה אנחנו, קודם כל. קודם כל נמליך את השם עלינו, ולא כמו שרב אהרון הגדול מקרלין, כשהוא פעם הוא אמר המלך, אצל אשכנזים, והמלך לפני השתבח, אז עושים שם הרבה סלסולים ועושים איזה עסק, אז הוא צעק המלך והוא התעלף, שאלו אותו מה היה שם? הוא אומר, צעקתי המלך, נזכרתי בסיפור בגמרא לרבי יוחנן בן זכאי, שכתוב שהיה מצור סביב ירושלים, הוא עשה את עצמו כאילו הוא מת, הוציאו אותו והלך אל שר הצבא, ואמר לו, שלום עליך אדוני המלך. אז שר הצבא של רומא אמר לו, אתה חייב מיטה פעמיים. גם אני לא מלך, יש מלך ברומא, אני רק השר צבא, המורד במלכות. וב' אם אני מלך, למה לא באת עד עכשיו? איפה היית עד עכשיו? אנחנו 3 שנים במצור. אומר אברהם מקרלין, צעקתי המלך, אז שמעתי את הקדוש ברוך הוא אומר לי, קודם כל אני לא מלך, כל השנה המלכת עליך מלכים אביונים. ואם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? עיקר להמליך את הקדוש ברוך הוא, להמליך אותו על עצמנו. אבל התפילות, ודאי תפילות על העולם. אז אמרנו שרה ראשונה שיצאה מעצמה, אחר כך רחל. ואתה רחל כלא ילדה, ותקנה רחל באחותה, ותאמר ליעקב, אבא לי בנים, ואימיין מתה אנוכי. ויחרף יעקב ברחל, ויאמר לה, תחת אלוהים אנוכי, אשר מנה ממך פרי בטן? והיא מיד אומרת לו, ותאמר, הנה עמתי בילה, בוא אליה, ותלדה על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. רחל אין לה ילדים, ותקנה רחל באחותה. הפשט של הפסוק הוא לא, זה משהו לגנותה של רחל ממנו. פה צריך זהירות עכשיו כמובן תמיד מתעסקים עם ראשונים, צריך לזכור את ההבדל בינינו, כמו שאני תמיד אוהב לספר כשאני מדברים על ראשונים. כתוב על רבי יונתן בן עוזיאל שכל עוף שפורח מעליו היה נשרף. אומרים שהרב שלו היה בדרגה יותר עליונה, שעוף שפורח מעליו לא היה נשרף. גם מעליי אף פעם לא נשרף עוף. גם אף פעם לא יישרף אבל. רבי שמעון בר יוחאי יצא מהמערה בהתחלה ושרף את הכל, ואז אמרו לחזור למערה לעוד שנה. יש כאלה חושבים, בהתחלה הוא היה קצת חרדי, רשב"י, הוא חשב שהתורה והחיים לא הולכים ביחד, ואז עוד שנה מהרה הוא למד, לימדו אותו שבט זרעים בבני עקיבא, תורה ועבודה ביחד, כזה לא להתבלבל כאילו במדרגות. אבל הפשט נראה שרחל מקנה באחותה, כלומר, לא רק שהיא רוצה ילד, יש פה קינה אישית, קינה נמוכה. אומרת יעקב, אבל היא בנים, מה נועת אנוכי? ויחר אף יעקב ורחל, בסוגריים המדרשים, ביקרו את יעקב אבינו על המשפט הזה. מה אתה כועס עליה? המדרש אומר, ככה עונים את המעיקות, מה? היא יקרה, היא בוכה, מה אתה מדבר עליה בחומרה? אבל יעקב אומר לה, תחת אלוהים אנוכי, במקום לדאוג לאלוקים, הדואגת לאנוכי שלך בעולם, לאנוכיות שלך? אנחנו עסוקים לא להוליד השבטים, מה זה משנה ממי זה יהיה? אז זה מגיע מלאה. יש רק להיות אימא בישראל, אין עוד דברים בעולם. גדולי הדורות האחרונים וכל המגזרים היו, לא היה להם ילדים. הרבי מלובביץ' לא היה לילדים, הרב צבי יהודה לא היה לילדים, והחזון איש. שלושת הקודקודים של שלושה ציבורים חשובים מעם ישראל, לא היה להם ילדים. הרב צבי יהודה פעם בא לרב קוק, אמר לו, תתפלל עליי. אמר לו, אני לא מתפלל לאנשים פרטיים. אני מתפלל רק על עם ישראל, לך לרב חלב שיתפלל עליך. לא יודע, לא לנסות בבית. אבל אותו דבר, הרבי הרייץ, גם הרבי מלובביץ' בא אליו פעם אחת, הרבי אמר לו, אין לנו ילדים. הוא היה תמיד בשמחת תורה, אני חושב, הוא היה מחלק תפוחים. כמה תפוחים, ומי שקיבל תפוח ידע שיפקד השנה. הוא אמר לו, לא שמרתי לך. אין לי לתת לך, מה אני אעשה? צדיקים עליונים שדאגו לעם ישראל ולא רצו בכלל להתפרץ. יש עוד דברים חוץ מילדים בעולם. הרב אורן ססון, מי שמכירה, תללי חיים מרמת השרון. בשפעה, עד 16 שנים אין להם ילדים. יהיה להם, בעזרת השם. אבל ויצא מזה, זה 70-80 ספרים בינתיים, נראה לי. יש עוד דברים בעולם חוץ מילדים. יעקב אומר לה, תרת אלוהים אנוכי? אנחנו דואגים למציאות האלוקית בעולם, לא לעצמנו. מה היא מיד אומרת לו? אז בואי בילה שיפחתי, אולי יבנה ממנה. סבבה, הבנתי, אז שלא יהיה ממני. אני לא עסוקה שזה יהיה דווקא ממני. אני עסוקה להמליך את הקדוש ברוך הוא בעולם. תראו את המאה שילוח. קצת הוא מסוכן, נקרא אותו מהי. כי בטח אמנו רחל כמה תפילות וכמה בקשות ביקשה שהושיע לה השם. אך מפני זה לא הועילה, לפי שנאמר ותקנה רחל באחותה. והוא צריכה הקינה להתברר. תראו איך הוא מדבר בזהירות. הוא לא רוצה להגיד שרחל הקינה פה הייתה נמוכה, כמו שאנחנו חושבים כאילו זה סתם קינה כמו שלנו. היה צריך להתברר, האם זה קנאת סופרים שהוא לשם שמיים? כמו שרשי אומר, ותקנה רחל באחותה, רשי אומר, קנאה במעשיה הטובים. היא אמרה, כנראה היא צדיקה, לכן מגיע לה ילדים, ואני כנראה לא מגיע לי. אז היא קנאה במעשים הטובים שלה, שזה קנאת סופרים שמרבה חוכמה והיא טובה. או שזה קנאה באלמה, כפי דרך הטבע, חס וחלילה. או שחס וחלילה, הקנאה של רחל היה בה גם איזה נקודה שהיא לא הכי עליונה בעולם. על כן, לפי שרחל הוא צריכה להתברר במידות הקנאה, וקודם שנתבררה בזאת, לא הועילה שום תפילה וכל הגיעתה, שתתפלל עד מחר. על כן, כאשר ביקשה מיעקב שיתפלל בעדה, חרה פה עליה. למה הוא כועס? וצריך להבין זאת, הלא כדין עשתה. מי שיש לו צרה בתוך ביתו, ילך אצל חכם. חנק שער רמב"ן. בואו יש לו להתעצמם, מה? לא טוב להתפלל על אנשים אחרים? אך מחמת שכתוב קודם, ותקנה רחל, על כן ואיחר ליעקב. אומר לה, זה לא יעזור כל התפילות שלנו, עד שלא תפטרי את הנקודה שיש בתוך הקינה שלך. מחמת שמקודם הייתה צריכה להתברר קינתה. אך כשאמרה ליעקב, הנה אמתי לפניך, ובנה גם אנוכי ממנה, מזה ראו באמת שכוונתה לשם שמיים, שהכניסה צרתה לביתה. וזה פירוש יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. שזה משפט מאוד מוזר. יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. אל תאמין שמה? אל תאמין שלא מצאת? מה? אל תאמין שיגעת? אבל יגעתי. או, יגעתי כאן, אבל לא בכיוון הנכון. הסבר יותר אולי מפורסם בעולם, יגעת ולא מצאת, אל תאמין, הכוונה אל תאמין שלא מצאת. מי שמתייגע, תמיד זה קורה עם זה משהו, נפקא מינה קצת בראש השנה. לפעמים, אדם חשב, הוא רצה לפתוח את הלב, זה לא עבד. אדם ניסה, התפלל מכל הלב, נשאר לו הלב יבש כמו דיקט. הקדוש ברוך הוא משלם על מאמצים, לא על הצלחות. מלשון הזוהר, אין לת ראות אתה ודיתבית, אין רצון טוב שנאבד. חוק שימור הרצון. יש תפילות שעובדות, הולכות, שקדוש ברוך הוא שומר אותם למשהו אחר. הוא רוצה עכשיו להשאיר אותה עוד קצת בחושר, לראות לך איך אתה זוכל בחושר קצת, איך אתה מתפלל, מתאמץ בתפילה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אף אנחנו רואים שהוא כן יגע את עצמו. מה זה אל תאמין? כמו שאת אומרת, אל תאמין שיגעת. הוא אומר, בטח שהוא התייגע. מכל מקום לא היה במקום הראוי לפניו להתייגע. כמו אדם שרוצה לכנוס לבית ודופק שלא במקום הפתח, אתה דופק על הקיר ולא על הדלת. אפילו ידפוק כל היום לא יועיל לו. כשיבוא למקום הפתח וידפוק, יפתחו לו מיד. הוא אומר רחל דווקא להכיר כל הזמן. ועד שהיא לא התבררה את הקינה שלה, לא היה דרך להיכנס. שרה רחל חנה. חנה פה סמוך אלינו בשילו, היא כל פעם בוכה ולא אוכלת ופנינה מציקה לה, והוא אומר לה, למה ירה לאוויך? אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אפשר להגיד, אנוכי השם אלוקיך. היה קשר אלוקי, יותר חשוב מאשר מהבנים. את לא, אולי, לא אלך ילדים. ואז מה היא עושה? ותקום חנה אחרי אוכלה ושילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב כיסא וזוזת היכל השם, והיא מרת נפש ותתפלל על השם ובכות תבכה. מה צריך להיות כתוב? תתפלל אל השם. מה זה על השם? ותדור נדר ותאמר השם צבקות, הראשונה שאמרה את המילה הזאת, את השם, זה אחד מהשמות הקודש, אסור למחוק אותם, שהשם יש לו כאילו צבא. היא הראשונה שאמרה את המילה הזאת. היא הראשונה שחידשה את העבודה הזאת של להיות חייל בעולם. כלומר, יש פה צבא לקדוש ברוך הוא. ומשה וחנאי מדברת על ליבה, אומרת הגמרא, בראת אותי עם גוף של אישה, אומרת לקדוש ברוך הוא. תן לי בן להניק, תן לי את הכוחות שלי לממש את המציאות, אני חיילת. אדם שהוא בצבא, מקבל מהצבא מדים ונסיעות חינם ואוכל ותחמושת, למה? כי הוא חייל של המלך, שזה כל לשם השיעור הולך. כשאדם חושב על עצמו בעסק, הקדוש ברוך הוא טוב ומתי, והוא גם לאנשים שלא מגיע להם הוא נותן. אבל עקרונית, כשאדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני רוצה את חייל שלך, אני חלק מהצבא שלך, אני לא מציע, אין לי תחמושת להילחם, תן לי כוחות, תן לי עוצמות חיים, תסיר ממני בלבולים, תעזור לי למצוא את העוד שלי בתורת החלק שלי בעבודת השם, תן לי לגדול, אני רוצה להיות חייל שלך, אני מרגיש, דברים מפריעים לי מלהיות חייל טוב. אין לי פרנסה, אני לא יכול לעבוד אותך בנחת, אני חולה, אני לא יכול לעבוד אותך בנחת. אבל זה בתנאי שאנחנו אומרים, כמו שאומרים בתפילה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, וחוטבנו בספר החיים למענך אלוקים חיים, אולי דיברנו על זה פעם. בעיקרון, המשפט הזה הוא משפט מאוד בעייתי מבחינה הלכתית להגיד אותו. בטור יש שיטה שאסור להגיד את זה, למה? בשלוש ברכות ראשונות ב-18, בעיקרון אין בקשות אישיות. זה ברכות השבח. פתאום אומרים, זוכרנו לחיים. אז מה התשובה? זוכרנו לחיים וכו'. למענך אלוקים חיים. מותר להתפלל, תן לי חיים, למענך אלוקים חיים. תן לי חיים שאני אוכל להיות חלק מברכות השבח בעולם, שיהיה יהודי כזה, שלוקח את כל כוחות החיים שלו, של הקדוש ברוך הוא. זה שבח לקדוש ברוך הוא שיש יהודי כזה. זה חלק מהשבח. הוא אומר, תן לי להיות חיילת טובה, מתפללת על השם, על המציאות האלוקית בעולם שחסרה פה. אומרת, זה לא שלי הילד הזה. אני אשאיר אותו להשם. וממילא נולד לו השמואל אחר כך. איך היא קוראת לו שמואל? למה שמואל? מי זוכרת? כי מה השם שאלתי. ואומר המדרש, תראו איזה לקוט שמעון יפה, בוא נדלג. רבי מאיר שמואל בשמואל בר יצחק. בכל יום ויום הייתה בת קול, היה זה בת קול, איזה נבואה, יוצאת ומפוצצת בכל העולם כולו, ואומרת, עתיד צדיק אחד לעמוד ושמו שמואל. עם ישראל אחרי תקופה ארוכה לא טובה, שפוט השופטים, איש הישר בעיניו יעשה, מלחמות פנימיות בין השבטים, אפילו הורגים אחד את השני בכל מיני קרבות, שחיתו סוף ספר שופטים, פילגש בגבעה, גם הרמה הרוחנית והמוסרית יורדת עד עפר. יהודים הולך להיוולד שמואל, ספר שמואל בעצם זה המהפך, שמואל ממנה מלכים אחר כך, משם העסק מתחיל לעלות על דרך המלך. משה ואהרון וכהניו ושמואל מקור שמו, כתוב שמואל שקול כמשה ואהרון. שמואל ממנה את שאול, ממנה את דוד, הוא עכשיו נהיה... הולך להיוולד איזה מושיע שקראו לו שמואל שיושיע את עם ישראל. כל אמא קרא לבן שלה שמואל. אומר המדרש, כל הילדים בארץ קראו להם אז שמואל. למה? כי כל אחת רצתה שהרב הראשי הבא היה הבן שלה. כל אחת דאגה לאגואיסטיות שלה, חוץ מאחת. שאמרה כי מהשם שילתי, היא לא קרא לו שמואל, שאולי הוא יהיה השמואל המפורסם הוא שהולך להיות. לא, 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 בגלל שהוא שאול מהשם. כמו שאומרת בהמשך, הוא שאול להשם. ואחרי שנתיים היא מביאה אותו למשכן ולא נהנת מהילד הזה הרבה בחיים. זו ההפטרה שנקרא בראש השנה, על שמואל. בעיניי תקנו את ההפטרה על שמואל גם כי חנה נפקדה בראש השנה, וגם זה נחמה לכל האימהות הצעירות, שכשהיו בחורות אהבו ללכת לתפילה לבית כנסת, ופתאום זהו כבר... הם יכולות לנסות ללכת לתפילה, ובאמצע הילד צועק, והם עושים להשתיק אותם, וכל הזמן מזמן פדיחות ומסובך לבית כנסת. מה קוראים בהפטרה הזאת, שחנה כתוב שכל שנה הייתה אולי מלכנה, ואז שנת שמואל היא לא עלתה, עדי גם אל הנער היא לא עלתה לה. זה לנחם, גם חנה לא עלתה יותר, לא הלכה לבית כנסת בחודש השנה אחר כך. אבל גם לא למצוא אותי שלשמוע את ההפטרה הזאת, שישמעו שזה בשבילם. אבל חנה, את כל העולם שלה היא מוסרת של הקדוש ברוך הוא. היא מתפללת, היא דואגת למציאות האלוקית בעולם ולא לעצמה, היא מלא, גם היא נפקדת בראש השנה. כמו נדלג, מה הברכות, מה שאמרנו, שהיא מתפללת על החוסר ההתגלות האלוקית. כלומר, בראת אותי עם גוף של אישה להביא חיים לעולם, למה זה לא קורה במציאות? יצא יוסף מבית האסורים. תחשבו על יוסף הצדיק, בן 30 כבר, מגיל 18 הוא בבור הכלא 12 שנים, ו-12 ויש לו עכשיו איזו הזדמנות לצאת החוצה, והוא הצליח לפתור חלומות כבר שהתקיימו לשר המשקים ושר האופים, ואז פרעה מזמין אותו, תוך שנייה הוא יוצא, מגלחים אותו, מלבישים אותו, מגיע למלך, אומר לו, שמעתי שאתה פותר חלומות. מה יוסף אומר, מי זוכרת? והיא אומר, בלעדיי, אלוקים יענת שלום פרעה, אני לא צד פה בעסק. אנחנו עסוקים מי לרעב, איזו לרעב ואיזו לסבה. אנחנו עסוקים שיהיה טוב בעולם. שלא יהיה רעב בעולם. זה לא משנה אם זה יהיה אני או לא. אומר לו, תמנה איזה איש שיארגן בשבע השנים של הסבה, האוכל, לשבע השנים של הרעב. עד שפרעה לא אומר, אני אמצא איש כזה שרוח אלוקים בו. אומר, תמצא איזה איש נבון וחכם וישיתהו לארץ מצרים. אתה רואה שאתה היחיד שפותר את החלום, אתה רואה שיש לך כישרונות, אתה שר, אתה ממונה לבית הסוהר. יוסף הוא בכלל לא צד פה, לא היה לו לא, 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 אבא אמינה לדאוג לעצמו שם. ממילא הוא עלה לגדולה. רבי נחמן כותב שלהיות אצל הצדיקים בראש השנה, וצדיק הוא יוסף, כך הוא כותב. יצא יוסף מבית האסורים. כמו בראש השנה אנחנו רוצים לצאת מבית האסורים של עצמנו, לדאוג למציאות האלוקית בעולם, להבין שלא אנחנו המציאות, אלא לעסוק במלאכת השם בעולם. כלומר, לפי הזוהר, גם האישה השונמית, גם נפקדה בראש השנה. בוא נקרא אישת הזוהר. מה הסיפור? בגדול, האישה השונמית, אלישה מסתובב בארץ ישראל, והיא כל פעם היא מארחת אותו, ובסוף היא אומרת לבעלה, כל פעם הוא מתארח אצלנו, בוא נבנה לו שאלה יותר נחת, נבנה לו עליית קיר קטנה, ונשים לו שם מיטה ושולחן וכיסא ומנורה, והמידי עוברו, תמיד הוא מתארח שם בבית שלהם. והיא היום, אומר הזוהר, תמיד היום, בתנך, זה ראש השנה. היום תאמצנו, קדוש היום לאדוננו, היום זה ראש השנה. והיא היום ראש השנה, והוא מגיע, מגיע אליהם, ואז הוא שואל את גחזי נערו, שאלת האישה השונמית הזאת, תראה כמה היא טועחת בשבילנו, יש לה משהו לדבר אל המלך או לשר הצבא? מי זה המלך? ראש השנה היום, בוא נקרא את הזוהר. רבי אלעזר אמר, תחה זה בואו רואה, בשעת הדין השריה באלמה, בשעה שדין שורה בעולם, לא ליבה ללעין, יש לא טוב לאדם, לא נצטרך לאדם שיזכר שמו למעלה. כמו בכיתה, שהמורה אומר, למה את השם שלך אני מכיר ראשון בכיתה? אל תתבלט. כל עוד אתה עם כולם, לא יענישו אותך. הכיתה ברכה, תיבח עם כל הכיתה. תמיד תהיה עם כולם, כולם לא עשו שורי בית, כל עוד אתה עם כולם ביחד יהיה בסדר. אתה מתבלט לבד, אתה תחטוף. שהרי עד כשמי, אם יזכירו את שמו, יזכירו גם את החובות שלו. ויבואו להשגיח בי. אז שאלוקים ישפוט אותך ביחד עם כל ישראל, ולא אותך לבד. מנהלן, מאיפה לומדים את זה? מהשונמית, מהאישה השונמית. דהו יום, יום טוב, דראש השנה היה. והקדוש ברוך הוא דן את העולם. וכדן, ואז אמר לה אלישה, יש לדבר לך אל המלך? זה הקדוש ברוך הוא, שכדן, עכשיו הוא נקרא מלך, מלך הקדוש, מלך המשפט. מה יונה לו? משפט שבכל ספרי הספרים כתוב שהוא עיקר עבודת ראש השנה, ארבע מילים, בתוך עמי אנוכי יושבת. גם דרשה של הרב קוק במדבר שור לערב ראש השנה, גם כל, יש איגרת מפורסמת של רבי שמחה בוני עם שיסחה, הוא אומר, עבודת ראש השנה, ארבע מילים, בתוך עמי אנוכי יושבת. כנס בתוך העם, תהיה חלק מעם ישראל הכי טוב, אל תהיה, תתבלט. לא רוצה שיזכירו אותי וישגיחו בי, אני בתוך עמי. תראו את הלשון הזוהר, מן דאיל רישא בין העם, מי שמכניס את הראש שלו בתוך העם, לא משגיחים עליו לדון אותו לרע. את עם ישראל הקדוש ברוך הוא אוהב. אתה בא לבד, מסתכל עליך, בודק אם מגיע לך או לא. לכן אמרה בתוך עמי אנוכי יושבת. מה קורה מיד? גחזי אומר, אבל בן אין לה. ועם אלה היא מקבלת בן. יש מסורת שכל, מסורת לא כיפית, כל משמש או עוזר של איזה רב או אדמור, יש לו ניצוץ מגחזי תמיד. של הקטנות והשפלות להרוויח דברים על הדרך, דברים פרטיים וקטנים. כמו פה מסדר מי ייכנס, מי לא ייכנס, מתחיל להיות לו שם קצת, גוזר לעצמו קופות. גחזי הוא האיש השפל והבזוי בעולם, שתמיד ממונה על הקטנות בעולם, על הפרטיות והאגואיסטיות. נאמן שר צבארם יש לו צרת, מגיע לאלישה, ואלישה אמר לו לטבול בירדן, והוא אומר, אין כמו אלוקי ישראל, מעמד המלאכת השם הכי גדול בעולם, ששר צבארם, האויבים של עם ישראל מודה שאין כמו אלוקי ישראל. והוא רוצה לשלם כסף לנביא, הנביא לא מוכן לקבל ממנו כלום. ואז נאמן הולך, וגחזי רודף אחריו, אומר, אפשר כמה שקלים מהצד. הבזוי הזה שחושב על עצמו כל הזמן. אותו גחזי, מה העונה שלו, מי זוכרת? שמה? יפה, הוא הבנים שלו, צרת נעמה נדבקת בו ובניו. איפה פוגשים אותם בהמשך התנך? תהיה חזי בנעב ובניו המצורעים? ארבעת המצורעים. יש מצור מסביב העיר שומרון, הרב הכי גדול בעולם, כבר אוכלים את הילדים שלהם, כתוב, ואז הם במחנה הרם בחוץ, הם אומרים, יאללה, בוא ניפול ביד הרם כבר, המצורעים האלה שבחוץ. הולכים, רואים שהשם עשה נס וכל מחנה הרם ברח. מה הם עושים דבר ראשון? מתחילים לקחת זהב ואוכל להחביא. עם ישראל מתים ברעב בעיר והם דואגים לעצמם. צרת, התרגום מונקלוס קורא לצרת סגירותה. אדם שסגור בתוך עצמו. אדם שהיבט את האסורים של עצמו. זה צרת נאמן שנדבקה בו. בסוף, אחד הפסוקים הכי חביבים עליי במגילת אסתר, זה סוף מגילת אסתר. וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ויהיה הים. וכל פרשה דולף מרדכי, זה ככה נגמרת מגילת אסתר. מה הקטע הזה של... בסוף המגילה, אחשוורוש שם מס על הארץ. אומרים לנו חז"ל, בהתחלה הוא לא ידע מאיזה עם אסתר, אין אסתר מגדת אבא ותמולדתה. אז כתוב, והנחה למדינות עשה. הוא לא ידע מאיזה עם היא, אז הוא עושה הנחה לכל המדינות, כי הוא לא ידע מאיזה עם המלכה. עכשיו שהוא יודע שהיא יהודי, אז כולם סתם הרוויחו, נכון? תביאו את כל הכסף חזרה עכשיו. עכשיו מטיל מיסים להרוויח הכל חזרה. תראו איזה טמבל שעבר לידו הסיפור הכי מדהים בעולם של צירופי מקרים כביכול, על 15 שנה, איך הקדוש ברוך הוא גיגל את התהליך והקדים רפואה למכה. מה הוא חושב מהסיפור הזה? איך הוא מרוויח עוד כמה שקלים? בשביל הפורים זה למכור כמה קפצונים וטייגרים ונפצים, וסוכות, איך הוא עושה כמה שקלים על קישוטים לסוכה? כמו שכשהיינו, שסבא שלי היה צעיר, היו אומרים, הוא רואה את כל העולם דרך החור של הגרוש. עכשיו, הגרוש היה חור, כמו שנאמר. כלומר, את הכל הוא רואה דרך הקטנות שלו, את כל התהליכים העולמיים והמציאות, הוא רואה בתוך הקטנות שלו, זה גחזי. ובראש השנה הגמרא אומרת, כולם עוברים לפניו כבני מרון. מי זוכרת? מה זה כבני מרון? שלושה פירושים. מוצון, פירוש ראשון. תזכרו, תזכרו עוד מעט, אותו אחת תזכר. או כמו כבשים, או כמו... אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע, את השלישית שאומרת לי, אתמול בלילה, ברמת השרון מי שאמרה, צון, אתמול בגבעת הרועה, מי שאומר, זה אמר מלאכים, בגבעת הרועה אתמול אחר כך, גם מי שאמר לי, זה מלאכים משהו, וגם... אני לא יודע, כנראה יש איזה, אני לא יודע למה... אני לא יודע, הרבה אומרים מלאכים, אני לא יודע בדיוק למה, אולי יש בזה איזה משהו, אני לא יודע. מה? אבל... או צון, או... מעלה בית חורון, מעלה בית מורון, כלומר שעוברים אחד אחד במעלה צר, או כמו חילות בית דוד. מעלה, בוא נראה לקרוא את זה בגמרא. גמרא ראש השנה מאוד מפורסמת, כל רב שהתחיל הזקן שלו לצמוח, נותן פירוש בדרך כלל לגמרא הזאת. למה הגמרא? זה דבר מוזר, כולם עוברים כבני מרון, מה הכוונה? כולם עוברים אחד אחד. הגמרא מתחילה להגיד. בראש השנה כל בעיון עוברים, תראו, גמרא ראש השנה י"ח. כולם עוברים כבני מרון, מהי כבני מרון? פה בבבל תרגמו כמו בני אמרנה, כמו כבשים. ריש לקיש אמר כמעלות בית מרון או בית חורון. כלומר, כמו מעלה צר, עוברים אחד אחד. רבי יהודה אמר שמואל כחילות של בית דוד. אתם שמות לב לבד שיש פה איזו הדרגה? מכבשים לבני אדם שעולים לחילות בית דוד? אומר הרב אבא שלי, שהוא יהודי טוב, סיפרנו עליו, נראה לי שבוע שעבר איזה סיפור נחמד, לא, על השיעורים בקיבוצים, אתם זוכרות. והוא באמת יהודי גדול, אשרי מי שראה פניו בחלום. לפני כמה זמן היה לו באוטו, קנה מלא ציוד מכשירים חשמליים, ועבר שם איזה מישהו, ניפץ את החלון מאחורה, גנב לו את כל ה... רוקן לו את כל המכשירים החשמליים. אבא שלי אומר, קודם כל אני מזכיר את זה. מה אם זה יהודי? שיהיה לו בשמחה, מה יהודי יענש בשבילי. בגללי יענש יהודי. הוא צריך מי שצריך, שיהיה לו. אם הוא היה לקח את זה כנראה, הוא צריך. שיהיה לו בשמחה. טוב, יש אנשים כאלה בעולם. ואבא שלי אומר, בראש השנה, כולם עוברים כבני מרון. המשפט הוא כמו איזה בני מרון אתה. עיקר המשפט של האדם, עד כמה אתה אגואיסט ועד כמה אתה דואג להמלכת השם בעולם. בואו נתחיל מלמטה למעלה, הכבשים הם הכי אגואיסטיות בעולם. מה הסיפור שעוברים כמו כבשים? כמו כבשים מתי? מתי כבשים עוברים אחד-אחד, מי זוכר? שסופרים למה? מעשר במה, יפה. אין לנו היום את ההלכה הזאת, כשהיה בית מקדש קיים, אתה לוקח את כל הגדיים והטלאים שנולדו לך השנה, שם בתוך דיר, מוציא אותם אחד-אחד, כל עשירי, צובע אותו באדום, והוא מעשר במה, שוחטים אותו לכהנים. מה כל כבש רוצה? רק זה לא ייפול עליי. כמו שיפול אחי, אינשאללה שיפול עליי אחד לפניי. כאילו, ואז אני יודע שהרגע צברו מישהו, בטוח אני אעבור שם החלה. זה הכי, אדם הכי בזוי ואגואיסטי בעולם. דרגה שנייה, כמו מעלה בית מרון, מעלה בית חורון, מעלה צר, אי אפשר לעבור. אם נעבור שניים ביחד, נתגלגל שנינו לתהום. אז עדיף שאחד אחד, או שיהיה זכות קדימה לעולים או ליורדים. זה עדיין אדם אגואיסט, אבל הוא פחות מבין שיש, שאם לא נהיה תלויים בשני, נהיה תלויים אחד ליד השני. שווה לי לתת לך את הרכב שאתה צריך, אתה תיתן גם לי את הרכב שאני צריך. כלומר, הוא מתחשב באחרים בשביל שהוא לא ייפגע, אבל לפחות הוא מבין שיש אחרים בעולם, והוא לא חי לבד בעולם, כמו הכבש. דרגה שלישית, חילות בית דוד. יוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. הוא לא ישגיח כלשון הרמב"ם באשתו ובבניו, ויוצא להילחם מלחמות השם, הוא נלחם, לא מעניין אותו כלום האגואיסטי שלו, העולם שלו. מודדים את האדם כמו איזה הוא עובר בראש השנה. איך הראש השנה שלו? זה המבחן של האדם. אתה עובר כמו כבש, רק אתה רוצה שיהיה לך שנה טובה. מי יחיה ומי ימות, בעיקר הוא רוצה שלא לא למות השנה. או מי יחיה ומי ימות, השאל כמה חיים יהיה לי, כמה אתם דבקים אשר אלוקיכם חיים כולכם היום, כמה חיים מלאים יהיה לי שנעשה נחתור על הקדוש ברוך הוא. באיזה מישור חיים אתה חי? ועל זה בודדים את האדם, כמה אתה דואג לעצמך וכמה אתה... על השני? השני הגמרא אומרת, עוברים כבני מירון, הכוונה אחד אחד, כמו מעלה בית מירון, כנראה אולי בהר מירון היה איזה מעלה תלול, שאי אפשר לעבור שניים ביחד, אלא עוברים אחד אחד. אז ככה גם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא אחד אחד. זה לא אנשים מאוד, כמו שיש גשר בנות יעקב, יש שם זכות קדימה כתוב לאלה שבאים ככה, או... זה לא אדם כזה לא אגואיסט, אבל לפחות הוא מתחשב, הוא מבין שיש עוד אנשים בעולם. זה התחלת היציאה מהאגואיסטיות. בוס? השלישי יכלות בית דוד. כמו בית מרון מלשון מר, מלשון אדון. כמו צבא של מלך, שכל אחד, הוא דואג רק ל... הוא כן מתאמן בתפקיד שלו, הוא חייב להיות אחי הוא, אבל הוא בשביל המלך. יש לו את המשימה שלו בשביל המלך, אבל. תראו איזה פסקה ברב קוק. ברוך אתה, אדוני, ומניח עולם שהכל ינבור. בקבצים, פסקה מדהימה, שנראית מאוד מוזרה. הרבה צריך האדם לעמול, עד שיצויר לו כראוי, שיש במציאות עולם זולת מציאותו הפרטית של עצמו. יש? הרבה עמל צריך האדם לעמול, עד שהוא יבין שיש עוד עולם חוץ ממנו. לא אתה העולם. מה, אני לא רואה שיש פה עוד כמה בנות בחדר? ברור שאני רואה שיש עוד עולמות חוץ ממני, אבל עדיין אני מרגיש שאני מרכז העולם. אתם עובדות אצלי עכשיו. כלומר, אני מרכז העולם. נחמד לי שיש כאלה, אף אחד לא מדבר שם, רק אני. פתאום גם נחמד לי שיש אלוקים בשמיים שאולי יפנק אותי בעולם הבא עם כמה מנות מלוויתן. כל העולם האלוקים עובד אצלי. האדם מרגיש שהוא מרכז העולם, הוא המציאות, הקטעים שלו הם המצחיקים, הוא כאילו, הוא לא מדי חרדי קיצוני, והוא גם לא מדי לייט, הוא כאילו הוא באיזון הראוי בדיוק, איך צריך להיות. כל אחד מרגיש שהוא הבסדר בעולם. להבין, לא אתה המציאות, יש את המציאות האלוקית בעולם. יש מסע אלונקות מאברהם אבינו, הטקס הסיום בהר הבית עם רבי אבינו אמן. אתה יכול לבחור אם אתה מצטייב מתחת האלונקה ורץ, או שאתה רוצה להיות ניצב בסרט הזה, אבל לא אתה הנושא של הסרט בכלל. בוא נגיד את זה, נעלה לך שם בשפה של קוץ ופשיסחה. אדם צריך ללכת בחיים עם שני פתקים בכיסים. פתק אחד, ואנוכי עפר ואפר. פתק שני, כל העולם נברא אליו בשבילי. ויש אנשים כאלה שיש להם ממש פתקים כאלה בכיס. ופה הליטאי שואל אם מותר להיכנס לשירותים, פתק כזה או לא. אבל עקרונית, יש שני צדדים בעולם. עומד קצת אולי ניגע בצד השני, של היותר אגואיסטיות, האגואיסטיות הקדושה. כמו שרמזתי, חייל הוא לא אמור להיות. בקום המדינה זה היה מאוד בולט, אחד הדברים, אני האמת תמיד לפני, הייתי צריך לדבר בישיבה לפני הספירה ביום הזיכרון. אמרתי, אני בספירה, יש לי חלום, מקום אחד, אני במחשבה, אני שם, אם הייתי יכול שיפקססו אותי לשם, הייתי מבקש לנסוע לשם, לא להר הרצל, לא לשום בית דברות. הייתי רוצה ללכת באזור שער הגיא בערים שם, לעמוד ליד מצבה של אלמוני, מי שמכירה את המצבות האלה. בן אדם ירד, יצא מאושוויץ, התגלגל איכשהו, עלה בספינת מעפילים, ירד לחוף, קיבל נשק, רץ לכבוש את שער הגיא, שחרר את ירושלים, ונפל שם בדרך. האיש שאין לו שום עולם, עולם שלו, אין לו שום משהו עצמי, הוא מבוטל, מבוטל לאומה לגמרי. כלומר, בקום המדינה הרבה אנשים מחקו, נהיו כמו מספר של עם ישראל. אדם היה מהנדס ומחק את עצמו של האומה. היום זאת לא העבודה. היום אתה מהנדס, עם ישראל צריך מהנדסים. שמעתי סיפור מדהים אחרי קום המדינה, לפני קום המדינה. כמה חודשים לפני קום המדינה, הנשיא הראשון, ויצמן, דיבר עם שמיניסטים בארצות הברית. לעלות לארץ, אמר להם, הולכת לקום המדינה בדרך ותבואו. ניגש אליו איזה שמיניסט, אמר לו, תשמע, אני גאון. גאון בסדר גודל מטורף. כל האוניברסיטאות בארצות הברית רבות מאיפה אני אלמד. אומרת, אין לי בעיה לבוא להיות לעשות הכשרה בקיבוץ, לעדור ולסלול כבישים. אבל אתה חושב שהמדינה בדרך משהו יותר רציני צריכה? אמר לו, תשמע, חקלאות, אנחנו על הפנים, לא התחיל פה כלום עדיין. בחקלאות חייבים פה... הבן אדם נשאר בארצות הברית. עשה תואר ראשון, עשה תואר שני, עשה דוקטורט. אחרי איזה 15 שנים, כבר קמה פה מדינה, ואדם הגיע לארץ, נהיה אחד מראשי משרד החקלאות. והוא, הלב שלו בארץ ישראל, הוא אמר, האומה צריכה משהו אחר, אז אני אהיה עכשיו גדול בחקלאות. כלומר, באמת, באמת, בסוף הקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יהיה הכי הוא שהוא יכול להיות. שיהיה חייל, כל חייל עם היכולות שלו, יהיה בתחום שלו הכי טוב בעולם. כלומר, בסוף יש אגואיסטיות קדושה בעולם. השאלה באמת למה זה מכוון. רוב האנשים להגיד את זה זה קל, אבל בדרך כלל אתה מהר מאוד נופל להגיד, אני רוצה הרבה כסף בשביל לעשות את דברים טובים, רוב האנשים בסוף הם רוצים כסף גם בעיקר לעצמם. כלומר, הרבה דברים אדם הוא אומר, כביכול זה למען חלוקים חיים, אבל הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות, ולזה הוא בדיוק מסתכל לך בראש הנד, כמה באמת אתה נתון שאתה המציאות של העולם, ועד כמה אתה חייל באיזה סרט אחר שצריך להצטרף לאיזה, להמליך איזה מלך. אדם קשה לו לא להמליך את עצמו בעולם. ו... שתי דקות אנחנו מסיימים, בכל מקרה. אז אדם צריך הרבה להמול להבין שלא הוא המציאות בעולם. וכשידע זאת כראוי, יוכל להשיג גם את בורו, את הקדוש ברוך הוא. אם כן, ואהבת לך כמוך, זה קרה כל התורה כולה, זה גם יסוד דעת השם. כלומר, רק כשאני אתחיל לשים שיש אנשים אחרים, כמו שאמרנו, נצא מעצמי ויש אנשים אחרים בעולם, יש סיכוי להבין שיש גם הקדוש ברוך הוא בעולם. כי אלוקים, אדם יודע שיש אלוקים, אבל הוא חושב שאלוקים עובד אצלו, הוא לא מרגיש עדיין שאלוקים הוא מרכז העולם. לא, 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 זה סתם הדוגמה הבאתי לברוח מהבית ספר, כמובן נשאר בכיתה, אבל הכוונה בתפילות, לא לאדם לא להבין את עצמו. בדיוק על זה אנחנו עונים עכשיו, אז זה בדיוק הזוהר. הזוהר מאוד מפחיד. הזוהר אומר, מי שמבקש בקשות אישיות ביום כיפור, הוא כמו כלב שאומר, הב, הב, הב בארמית זה תן, הב לן בנה, הב לן חיה, הב לן מזונה. ואיפן כה וכה ויר כי אני. שהקדוש ברוך הוא מסתכל כה וכה ביום כיפור, אם יש מישהו שמתעורר בתשובה לשבור את בית האסורים שלו, אם יש אחד שיצא מעצמו ודואג למציאות האלוקית ולא לעצמו, וירא כי אין איש, כל אחד לדרכו פנה. הזוהר מדבר על זה על יום כיפור. וכל הספרים אמרו את זה גם לראש השנה וגם על יום כיפור. האמת לשקט נגלה לך, יש בראש השנה בכלל אין בקשות אישיות בתפילות. שסליחה, עכשיו תראו, הזוהר בדיוק מדבר על זה, אומר, תראו את הלשון שלו, תראו את הקטע המודגש. אלא כולם צובחים בצלוטים בתפילה כמו כלבים, אבלן מזונה וסליחה וכפרה וחיים. מה זה סליחה? כתוב בסידור כתוב להתפלל על הסליחה. אבל הבא שמתפללים על עצמם שם בעסק, ולא על המציאות האלוקית בעולם. כלומר, רק שאני איכשהו לא אסתבך עם אלוקים, יביאו לי הרבה בגן עדן. או, קודם כל, יפה, כל ספרי החסידות אומרים, חס וחלילה לעשות כמו הזוהר. עקרונית, אני רוצה לעבוד את השם, צריך להיות בריא, לא? אני צריך פרנסה בשביל להיות בנחת בתפילה. מותר להתפלל על עצמך, בתנאי אבל השאלה למען מי זה בסוף? מה הראש שלך בסוף? בשביל מי אתה? יש, ודאי שזה לא איסור להיות כזה. אנחנו מסיימים עוד 10 שניות. יאללה, קדשה, בשנה טובה ומתוקה.